ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, ראינו בשבוע שעבר את המהפכה הגדולה של עזרא בזה שהוא מצליח להביא את השליט, את השליטים להכרה ששלטון התורה הוא השלטון שצריך להיות בו. והסברנו, אני חוזר בחצי שנייה, הסברנו כמה שנים אחרי חנוכת הבית ראינו את שתי השיטות, עזרא בעצמו עולה. זאת אומרת, זה מעניין שהוא לא עלה בהתחלה, והסברנו שבגלל שהוא לא רצה לעזוב את ברוך בן נריה, הוא לא רצה לעזוב את ברוך בן נריה בבבל, כל עוד שהוא יכל לקבל ממנו מסורות ודברים כמו אלו. ומה שקורה בפרק שלפנינו, יש לנו כאן תיאור של העלייה של עזרא. ומספרים לנו בחצי הראשון של הפרק, יש לנו כאן תיאור מפורט מי ומי העולים, מי האנשים שבאו עם עזרא. ראינו בתחילת הספר רשימות ארוכות מאוד, וכאן יש לנו עדות של עזרא, ואלה ראשי אבותיהם והתייחסם העולים עימי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל. זאת אומרת, בשטח שלטונו של ארתחשסתא נמצאים רוב היהודים, ועזרא מאוד מקפיד בכבוד שלו, ולכן הוא אומר, אלה שבאו איתי מהמלכות של פלוני אלמוני, והם באים. ויש כאן תיאור, יש לנו כאן שמות, כמובן השמות לא אומרים לנו הרבה, אבל אני רוצה לתת דגש על כמה פרטים. קודם כל, שימו לב שמתחילים עם הכהנים, מבני פנחס גרשון, מבני איתמר דניאל, וזה כמובן כהנים, והשלישי בפסוק הזה, מבני דוד חתוש. זאת אומרת, מדברים פה על כהונה ועל מלכות. הם הנציגים, הם הראשונים ברשימה שעזרא מעלה יחד איתו. הוא אומר, תשמעו, מצאתי מהמשפחות של הכהנים, מצאתי מזרע המלוכה, מצאתי גם כן, וממילא אני מזכיר לכם שאת האנשים האלה הבאתי. הדבר המעניין הוא שמדברים פה רק על זכרים, לא מדברים על נקבות בכלל. זאת אומרת, מייחסים פה רק דברים, וזה מה שמופיע כאן. ואז הוא ממשיך, מבני שחניה, מבני פרעוש זכריה, ואימו התייחס לזכרים 150. מבני פחת מואב הם יהונאי בן זכריה, זרחיה, ואימו 200 הזכרים. מבני שחניה בן יחזיאל ואימו 300 הזכרים. ומבני הדין עבד בן יהונתן ואימו 50 הזכרים. מאוד בולט הדבר הזה. ומבני אילן ישעיה עתליה ואימו 70 הזכרים. ומבני שפתיה זבדיה בן מיכאל ואימו 80 הזכרים. מבני יואב עובדיה בן יחיאל ואימו 218 הזכרים. ומבני שלומית בן יוסיפיה ואימו 160 הזכרים. ומבני בוואי זכריה בן בוואי ואימו 28 הזכרים. ומבני אסגד יוחנן בן הקטן ואימו 120 הזכרים. ומבני אדוניקם אחרונים, אני תכף רוצה להתייחס למילה אחרונים, כל דבר שהוא חריג ברשימה הוא כמובן מעורר לעניין למה הוא כתוב בצורה כזאת. ומבני אדוניקם אחרונים, ואלה שמותם אליפלת יעל ושמעיה ואימהם 60 הזכרים. ומבני בגווי ותאי וזכור ואימו 70 הזכרים. זאת אומרת, עזרא מספר לנו, תחשבו מה קורה, כמה בלגן יש בשנים האחרונות במדינת ישראל על בתי דין לגיור, על רשימות של ייחוס, או כל מיני דברים כגון אלו. ואני כל הזמן אומר, אנחנו לומדים את ספרי שיבת ציון, בואו ננסה להבין מה זה אומר לשיבת ציון של ימינו. וזה שיבת ציון של ימינו, באים אנשים מחבר העמים, באים אנשים מכל מיני מדינות, אף אחד לא יודע איך ומה ולמה וכמה. עכשיו, זה פחות קריטי, אבל אדם כזה מתחתן, הוא בא לפה באיזשהו מקום, נכד של אחד מאיתנו יכול לפגוש נכדה שלו בסביב בני עקיבא בסיטואציה מוזרה בעוד 30 שנה, פתאום שלו רגע, מאיפה זה הגיע בכלל? אז עכשיו, כל עוד שהיו פה, כאילו, באו עליות מסודרות, באו ממרוקו, מטוניס, מפולין, מגרמניה, מהונגריה, זה הכל אנשים שידעו מאיפה הם באים ומה קורה איתם. עכשיו באים כל מיני אנשים, מישהו צריך לדעת מה השורשים שלהם. צריכים גיור, לא צריכים גיור, מה לעשות, איך לעשות וכו'. יש דרך אגב מקומות, למשל באיטליה, אין בכלל התבוללות, נכון? יש, זה מעשה פלא. אחרי מלחמת ששת הימים, גירשו את כל היהודים הטריפולטאים, והם הגיעו מכיוון שלוב הייתה מושבה איטלקית באיזשהו מיקום, הם הגיעו ל... שלום וברכה, אפשר לעזור לכבודו? אנחנו גם רוצים להיות בשיעור א', אבל זה בחדר הזה, לא מאפשר לנו. מה, איזה כיף, עכשיו היינו בשיעור א', התחילים ללמוד איזה שתיים, אז נוצר איזה חיבור בין היהודים ברומא ליהודים בטריפולי, ובסך הכל, ברוך השם, אבל זה מקום נדיר מאוד, בצרפת התבוללו, אולי באנגליה פחות, אבל יש בארצות הברית, בכלל לא מדבר על מה שנעשה. ובקיצור, אנחנו ממש רואים איך הדבר הזה, עזרה עולה בימי בית שני. עכשיו, סך הכל כמה שנים היהודים היו בגלות? 70 שנה. מה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו מדברים על מאות, על אלפי שנים. אנחנו מדברים על גלות של 2,000 שנה, אנחנו מדברים על 70 שנה, מה אתה יכול להיות ב-70 שנה? כמה דורות משפחה אחת יכולה ללדת ב-70 שנה? יכול להיות אבא, בן, נכד, נין, עוד אחד, 70 שנה, מה זה כבר יכול להיות? ובכל אופן עזרא בא, לוקח את כל האנשים האלה, והוא אומר, את זה אני יודע, את זה אני יודע, מי אבא שלו, מי הסבא שלו, מי הסבא רבא שלו, למי הוא שייך, מה הוא שייך. עושים רשימות מאוד, מאוד מאורגנות ומאוד מסודרות. והנקודה המעניינת, כמו שאמרתי בפסוק י"ג, הוא מבני אדוניקם אחרונים. מה המשמעות של המילה אחרונים? אז אחד ההסברים, שבית האב הזה חוסל טוטלי, כולם עלו לארץ ישראל. ומבני אדוניקם אחרונים, כולם הגיעו לארץ ישראל, האחרונים הביאו אותם עזרא. רש"י הסביר באופן אחר, רש"י אומר מבני אדוניקם אחרונים, אז אומר רש"י מה זה אחרונים? שהיו אחרונים ללכת אחרי עזרא. זאת אומרת, עזרא מביא איתו גדוד שלם של אנשים, והם האחרונים, הם האחרונים שבאים עם עזרא. כל האחרים עדיין נותרו שם. עכשיו, אם נבוא חשבון, אם נבוא חשבון על מה אנחנו מדברים פה, אז יצא לנו, אם נבוא חשבון במה אנחנו עוסקים, בחצי שנייה, אנחנו עומדים בפרק ח', פרק ח' עוסק ברשימת העולים שעלו עם עזרא. בשבוע שעבר ראינו את החידוש הגדול בעליית עזרא, שעלה או הרבה שנים או זמן קצר אחרי חנוכת הבית השני. בכל מקרה, בזמן חנוכת הבית עזרא לא היה פה, וראינו שהחידוש הגדול של הפרק הקודם, שעזרא מקבל לגיטימציה להשליט את שלטון התורה בארץ ישראל, וזה החידוש הגדול. הפרק שלפנינו, מספרים לנו, בפרק שלפנינו, בפרק ח', מספרים לנו בפרוטרוט מי האנשים שעלו עם עזרא. מנינו כאן את הרשימה, ראינו שהיא מתחילה בכהנים ובאנשים מזרע המלוכה. אנחנו עומדים עכשיו, קראנו את כל הרשימה, ראינו שמודגשים בה מאוד מאוד הזכרים, רק הזכרים, אין כאילו עלייה של, לא כתוב פה לפחות, על נשים או משהו כאין זה. ואנחנו בפסוק י"ג, ומבני אדוניקם אחרונים, הבאנו שתי אפשרויות להסבר המילה אחרונים, או שהכוונה היא אחרונים הם האחרונים מהמשפחה הזאת שעלו, הם האחרונים מהמשפחה הזאת שעלו עם עזרא, או שהם היו אחרונים במחנה שעזרא מעלה ולוקח וכולי וכולי, הם האנשים האחרונים שבכלל הלכו איתו יחד בכל המסע המיוחד הזה. עכשיו, אם אנחנו עושים סיכום, מתמטיקה פשוטה, לא צריך ללמוד שזה 5 יחידות, לא צריך שיפור בגרויות. אם אנחנו עושים סיכום, אז מדובר פה על 16 ראשים. כל בסדר? אפשר להמשיך? מצוין. אם אנחנו עושים סיכום, מדובר על 16 ראשים ל-12 בתי אב, ומדובר על 1,772 גברים שחלק מהם כבר הזכרנו אותם בתחילת הספר, וזה עכשיו מקובל, כך כתוב בספרים, שעם עזרא יחד היו כ-9,000 אנשים. זה המספר המקובל. כאן יש לנו מתוך ה-9,000 הללו קרוב ל-2,000 שמונים אותם ממש בפרוטרוט, סופרים אותם אחד לאחד. עכשיו,
היו עוד יהודים בארץ
שלא עלו? לא, מה? לפני העלייה של עזרא, כן. ראינו שעלו לפניו. עזרא עולה כאילו כבר משל
בעלייה שלו.
כן, בעלייה שלו אנחנו מונים פה 1,700 ומשהו, ומקובל שסך הכל עלו איתו כ-9,000 איש. והיו אנשים גם קודם שלו, ודאי. עכשיו,
למה הם דווקא מוזכרים? למה הם מוזכרים בכלל?
תכף נראה, יש פה סיפור, יש לי רומן ארוך עם אוהד על נושא הנביאים, תכף נראה פה שזה מרכזו של הפרק, יש פה איזה עניין שצריך לדבר אותו. עכשיו, דברים מאוד מעניינים שקורים, נתאר לעצמנו שאנחנו רכזי מחנה בבני עקיבא במחנה קיץ, ויש לנו כך וכך חניכים, אנחנו רוצים לדבר איתם, לאסוף אותם, עולים אנשים עם עזרא. עכשיו, עזרא רוצה לעשות משהו תוך כדי, תחשבו מה זה מסע כומתה לא פשוט, להגיע מבבל לארץ ישראל, בתנאים לגמרי לא פשוטים, קיץ חורף, אנחנו יודעים שהוא יצא בניסן והגיע באב, זאת אומרת, זה מסע של 4-5 חודשים, אבל אב זה החודש החמישי, היה לו פה איזה מהלך להגיע כאילו ביום שנחרב הבית, או סביב הימים הללו שחורבן הבית להגיע לירושלים, שהוא יוצא עם מסה כזאת אדירה של אנשים, אז הוא עושה שטחי כינוס, ומה הוא עושה? ותראו, הוא מספר בעצמו מה הוא עושה. ואקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים 3, ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. זאת אומרת, הוא מכנס את כל האנשים, ויש לנו כאן מיקום גיאוגרפי, איפה הוא עושה את הדבר הזה. הדבר המעניין הוא שמהסיפור הזה הגמרא בעיר ובין לומדת משהו בהלכות תפילה. אני מקווה שאף אחד לא מתכוון ליישם את זה הלכה למעשה, אבל במקור מספר 1 בדף המקורות שלפנינו כתוב כך: אמר רבי אלעזר, הבא מן הדרך אל יתפלל 3 ימים. אדם נסע בשבת כיבוד הורים, 3 ימים הוא לא צריך להגיע לתפילת שחרית. הבא מן הדרך אל יתפלל 3 ימים. למה? אז תראו את רש"י למטה, שאין דעתו מיושבת עליו מפני תורח הדרך. זאת אומרת, דעתו לא מיושבת עליו, תורח הדרך. אני רואה שזה מעורר פה גלי צחוק, זה חשוב שהשיעור יהיה מעניין. אז אדם שבא 3 ימים הוא לא יכול להתפלל. קודם כל אנחנו רואים איזה חשיבות חכמים יכנסו לתפילה. מה זה ריכוז? מה זה עבודה של תפילה? אדם שבא מן הדרך, כואב לו ופה ושם וכו' וכו'. אנחנו גם יודעים מה ראיתי בזה, דבר נפלא, ולמה שכחתי אותו? הגמרא בשבת אומרת שהיא עושה שם סדר בגמרות בפיחת וכו', פיזן, פיחת, במה קרה כשהם באו להר סיני. מה היה הסדר של הימים לראש חודש סיוון? אז כתוב שביום הראשון לא אמר להם כלום מפני חולשה ואורחה. זאת אומרת, מכיוון שבאו מן הדרך לא יכל להגיד להם כלום. ראיתי בזה משהו נפלא של האמרי אמת מנאום השבוע. מראה במה אני עסוק כששכחתי את זה. כל כך מצא חן בעיניי. אולי אני אזכר. ממש משהו נפלא שמצחן בעיניי כל כך חולשה לאור חמה, מה להם כלום? טוב, אני לא זוכר. משהו בשם הנמרי אמת. נגיע לזה. אז הגמרא אומרת ששלושה ימים, ואיפה הגמרא לומדת את זה? שנאמר ואקבצם אל הנהר הבית אחווה ונחנה שם ימים שלושה ואבינה באן. אבו הדשמואל קיעתי באורחה לא מצלת לת היומי. אומר רש"י שלושה ימים ואדר ואבינה מכלל דעד אשתה לא אבד בינה. זאת אומרת, שלושה ימים אדם צריך להירגע. סתם אנחנו רואים מה זה דרך ומה זה. היום אדם טס במטוס, יכול לטוס לקצה השני של הזה, הוא מגיע בשדה התעופה, מתפללים, מנחה, עין, עין, הכל הולך כאילו משהו אחר, כן.
למה
בתנ"ך
כתוב
עם
ה'?
אהבה, כן, מה, ואבינה?
לא, טענה,
אנחנו קוראים לו אחווה. כן, אז תכף נתייחס גם לעניין הזה. אז זה מה שהגמרא לומדת. עכשיו, אוהב לכוון אותנו קצת לגיאוגרפיה תלמודית. אז יש ספר שנקרא יישובי היהודים בבבל, שכתב אותו יהודי בשם אשר, וזה נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על ישיבה בסורה, בטורפידיטה, כל מיני שמות, אברה בנהר, וזה, מה מדובר שם? מדובר שם על עיר בסדר גודל של חיפה, של באר שבע, של פתח תקווה, מה היה? אז מתוך המקום הזה הוצאתי את הנתונים הללו. והתבצר אל הנהר הבא אל האהבה במחנה שם ימים שלושה. אז קודם כל אין בתלמוד. זאת אומרת, זה עיר בבבל שלא נזכרה בתלמוד. נזכרה בתנ"ך, אבל לא נזכרה בתלמוד. עזרא יצא מאחמתה, בירת הקיץ של מלכי פרס, חמדן שבפרס של ימינו. מסתבר שהוא הלך בדרך השיירות הגדולה, שראשיתה באפגניסטן, ויברה אז את אחמטה ונמשכה אל נינווה על מעל חידקל. ייתכן שעל הדרך בין אחמטה לנינווה שכנה העיר אהבה. באהבה נקבצו כל העולים עם עזרא, חנו שם שלושה ימים, והמשך יצא מירושלים. עומר איימר, זה חוקר שעסק הרבה בגיאוגרפיה תלמודית, מזהה את האהבה עם העיר אבנה. תשובה לשאלה שלך, לדעתו השתלשל מן השם אהבה, השם אבה, ואליו מצטרפה אבה בפרסית לסמן אזור. לפי השערה אחרת ייתכן וכו' וכו', והנהר אין נתונים לקביעת המהלך ולא אין וכו' וכו'. קיצור, זה דבר מעניין. אני אומר ככה, נפגשים בשם של מקום, פתאום אתה אומר, טוב, בוא נברר מה זה המקום הזה בכלל. עכשיו, בחלק, בספר הזה, איך הוא התגלגל אליי? פעם עברתי בשבוע הספר, אמרו שמוכרים ספרים ב5 שקלים. אמרתי, נראה מה יש שם, הוצאת מים מסמכה לספר הזה, אמרתי, בסדר, אני אצטרף אותו פעם. אז רכשתי אותו. תמורת 5 שקלים אפשר לעמוד בזה. לא צריך לבקש תוספת במשכורת. אז בקיצור, אז יש שם לפעמים על חלק מנערים, מדי פעם אני מביא את זה בשיעור על הגדות חזר וכו', אז יש ממש נתונים כמה תושבים היו בהם, כמה אנשים, זה לא מעניין, עיר גדולה, עיר קטנה, הכל ככה בתוך כל הסיפור כולו. בסדר, אז עד עכשיו יש לנו את הנתונים הללו, ואנחנו, מה שמעניין, בכל העלייה הראשונה, כשהתחלנו ללמוד את ספר עזרא, לא היו לנו בכלל את הנתונים האלה, מאיפה יצאו, מאיפה באו, התכנסו, עשו, באו, יש כאילו רשימות וקדימה, כל האנשים באים, וכנראה שכאן יש הרבה יותר סדר, הרבה יותר ארגון, זה כבר לא המהירות שהייתה בהתחלה, וכמובן, עזרא יודע בדיוק מה נעשה בארץ, הוא רוצה לרומם את האנשים, הוא רוצה לאסוף אותם, לתת להם איזה דגל, לתת להם איזה סימן, איזה רעיון. אנחנו זוכים לעלות לארץ ישראל, בוא נעשה את זה בגלטס, מה, סתם נבוא ונלך וכו' וכו' וכו'. ואבין הבעל, תראו את הביטוי הזה, מה זה ואבין הבעל, אומר לנו רש"י, מה המשמעות של ואבין הבעל? נתתי ליבי להבין בעם אשר נקבצו עימי. אלה שבאים איתי, אני רוצה יותר להכיר אותם, התבוננות פנימית, לא התבוננות חיצונית. ועכשיו אנחנו מגיעים לפסוק הבעייתי. הפסוק הבעייתי, לא לפסוק, אנחנו למדנו כבר את הפסוק, אבל ומפני לוי לא מצאתי שם. עכשיו תחשבו, זה בעיה בתוך בעיה. למה? קודם כל, מה יהיה עם הלוויים? ובית, אם אנחנו חוזרים לבית המקדש, אז הרי ללוויים יש תפקידים. יש להם תפקידים במקדש. הרי חלק גדול ממשיבת ציון זה עבודת המקדש. עכשיו, אם אליך ישראלים, בסדר, אין להם לתת שלישים, לא בסדר, כבר ימצאו מישהו. אבל מה יעשו עם הלוויים? הלוויים זה חלק מהתפעול של בית המקדש. ואומר עזרא, מבני לוי לא מצאתי שם. עכשיו, אם אתם זוכרים, ואם לא אני מזכיר, בפרק ב' בפסוקים מ"ב דיברנו על 340 לוויים שעולים, והם כנראה ממלאים תפקידים חשובים, ועזרא רוצה להוסיף עליהם, אבל פה מסתבר שהייתה לנו בעיה. ומהי הבעיה? תראו במקום מספר 3 את רש"י על הגמרא בקידושין. ואבין הבן, מי היה ומי לא היה? שמע מינה, לא ידע עזרא מי עלה עמו ומי לא עלה עמו. וסביר שהיו שם לוויים כשרים, ולא מצא לעבודה אלא מאותן שקצצו בעונות ידיהם בשיניהם, ואמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת מיכל במזמור על נהרות בבל, שם ישבנו וגם בכינו בזוכרנו את ציון וכו'. שאמר להם נבוכדנצר, שירו לנו משיר ציון, כאילו, הוא רצה לצחוק עליהם, שירו לנו משירי בית המקדש. אז הם מרוב צער לא רצו לעשות את הדבר הזה, אז הם קצצו את בעונות ידיהם ורגליהם, הם הפכו להיות בעלי מום, ואז הם לא יכלו לנגן על הכינור, כי צריך לעשות את הדבר הזה. אז עכשיו כשעזרא רוצה להחזיר אותה, הוא מוצא רק לוויים כאלה, מה הוא יעשה איתם? עמדו וקצצו בעונות ידיהם בשיניהם, ואמרו לו, זאת אומרת, לא, אני לא חושב שהם קרטו את האצבעות, אלא פגמו כנראה משהו באצבע או משהו כזה,
שאי
אפשר לפרוט בכינור. אז ואמרו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? לא נשיר, לא נאמר, אלא איך נשיר? אין לנו במה למשרש בנימי הכינורות, מאותן עלו, ומן הקשירים לא מצא, ומבני לוי לא מצא כשם, אנשים שראויים לעבודה, לפי שהיו יושבים בבבל בשלווה, והעונים בירושלים היו בעוני ובתורך המלאכה ובימת כל סמילותיה, ואנך לוי דקטני מתניתים, מאנך לא חזי לעבודה היו. לא היו ראויים לעבודה, גם התוספות שם, ומבני לוי, זה הגמרא על עשרה יוחסים, הגמרא שמדברת על עשרה יוחסים שלו בפרק רביעי במסכת קידושין, ומבני לוי לא מצאתי שם, ואם תאמר ואמרינן במתניתין עשרה יוחסין עלו מבבל, וכחשים לוויים, ויש לומר בכל הלוויים שעלו עמו היו קצוצי בעונות, ואינם ראויים לשורר שירה על הדוכן. אז ממילא יש לנו פה בעיה קשה. הבעיה היא שלא רוצים לוויים, הלוויים שרוצים הם לא בדיוק מתאימים לעניין. עכשיו מה שקשה, עזרא רעלה אחרי שכבר הבית עומד על תילו, וודאי שצריך לוויים כדי לעבוד בבית המקדש, וזה סתם מעניין, החלוקה רק מזכיר פרט אחד. למשל, הכהנים היו בגדים, ללוויים לא היו בגדים, לא היו בגדי לוויה. יכולת לבוא לעבודה עם חולצה של זיפ, עם חולצה של פוקס, עם אני לא יודע מה, ואתה עובד שם בזה עם אתה לוויים. כי לא מצאנו בשום מקום, אולי היה להם מדהים, אולי חייבו אותם לבוא בצורה מסוימת, חולצה לבנה, כובעה, לא יודע בדיוק מה היה, אבל הכהנים, והשם שמואל מסביר בכמה מקומות, שלמה, לאדמו"ר מסופות שלו, למה, סתם כבר קודם, לפניו, כל אחד מסביר את הטעמים, אבל שהכהנים, העבודה שלהם היא כל כך פנימית, שהיה צריך לסגור, שהיה צריך שיהיה להם בגדים מיוחדים כדי שהעבודה תהיה בצורה ראויה. עכשיו, אי אפשר לעבוד במקדש בלי לוויים. תראו את הרמב"ם במקום מספר 4, רמב"ם בהלכות כלי מקדש. אין פוחתים מ-12 לוויים עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על הקורבן ומוסיפים עד לעולם. ואין אומרים שירה אלא בפה, בלא כלי, שעיקר השירה היא עבודתם בפה. ואחרים היו עומדים שם מנגנים בכלי שיר, מהם לוויים ומהם ישראל מיוחסים המסיעים לכהונה. זאת אומרת, ישראל שיש להם ייחוס, שאין עולה על הדוכן אלא מיוחס, ואין אלו המשוררים על פי הכלים עולים למניין ה-12. שחוץ מזה היה צריך 12, השאלה מה היה באמת קשה, לא ברור, וזה מה שממש דיברנו פעם, מה היה עם הלווים, מה התרחש שם בתוך כל בתוך כל העניין הזה. אז עכשיו בוא נמשיך הלאה. עד כאן הסברנו את הפסוק המשמעותי הזה, והקבצן אל הנהר הבא אל האהבה, ונחנה שם ימים שלושה, והבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. ואש לך, זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא שולח לאליעזר, לאריאל, לשמעיה, לנתן, ליריב, ולאל נתן, עוד אל נתן, ולנתן ולזכריה ולמשולם ראשים, וליריב ולאל נתן מבינים. זאת אומרת, הוא שולח משלחת גדולה מאוד, או מאלה שנותרו בבבל, או מן האנשים שהיו עמו, והוא הוא מחפש מה לעשות, איך לבנות את המשלחת, איך לעשות את העניין, איך אולי לטפל בסוגיית הלוויים, מה הוא בדיוק יכול לעשות שם בעניין הזה. וכמו שאמרנו, הוא מארגן את כל המחנה הזה, ואז יש כאן קריא וכתיב. והצווה, מה המשמעות של הקריא והכתיב הזה? יכול להיות שוועצבה זה כפייה באיזשהו מקום, ולעומת זה מה הקריא והוציאה, זה מלשון או להוציא, או לצוות או להוציא. אז יכול להיות ששם היו הרבה מאוד לוויים, והוא מבקש למשוך אותם אליו. על עידו הראש זה שמות שלא, ממש לא מכירים אותם במקרא בכלל. בחשיפיה המקום, ועשימה בפיהם דברים, לדבר אל עידו אחיו הנתינים בחשיפיה המקום, להביא לנו משרתים לבית אלוהים. ואומר עזרא, שולח משלחת, הוא מגיע למסקנה, הוא לא יכול להגיע לארץ ישראל בלי לוויים, זה יהיה חסר בבניין המקדש, בעבודת המקדש. אז הוא שולח חזרה, או לפני שהוא יוצא, או אחרי שהוא יצא, משלחת למקום, כדי שיביאו לו עוד לוויים מיוחסים, לוויים שאפשר, שאין להם בעיה לא בבעונות ידיהם, כמו שראינו, לוויים שיכולים לעבוד במקדש, כדי שבאמת העלייה שלו תהיה משמעותית. אם הוא יבוא ואי אפשר לעבוד במקדש, מה עשינו בתוך כל הסיפור הזה? וזה מסתדר לו. ויביאו לנו כיד אלוקינו הטובה עלינו. זאת אומרת, מביאים לו, מונים פה את ראשי הלוויים, ויביאו לו כיד אלוקינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי, זה שם שאנחנו מכירים מהתורה, מבני מחלי, בן לוי, בן ישראל, ושלוויה ובניו באחד שמונה עשה, ואת חשביה ואיתו ישעיה מבני מררי אחד, ובניהם 20. עוד 38 כהנים, שזה לוויים, סליחה, שזה מספר משמעותי, וזה כבר בונה לו איזה מחנה שלם, זה כבר בונה לו איזה משהו. הוא לא עולה סתם עם אנשים, אלא הוא בא באמת להביא הרבה הרבה תועלת והרבה עניין עם האנשים האלה. ותראו איך הוא משתמש בביטוי כיד אלוקינו הטובה עלינו, משהו מאוד מאוד, שהוא משבח אותו, ויש פה שמות של לוויים, והכל נעים ונחמד. עכשיו הוא מרגיש שהעסק שלם. מה הוא עושה? ומן הנתינים שנתן דוד, נתינים זה איזשהו ביטוי, ביטוי מיוחד לאנשים, זה כנראה אנשים שהיו שבועים בימי קדם על ידי האומות ובאו לעבוד במקדש, הם לא יהודים. ומן הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלוויים, נתינים 220, כולם נקבו בשמות. ויקרא שם צום על הנהר האהבה, להתענות לפני אלוקינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפינו ולכל רכושנו. כי בושתי לשאול מן המלך חי ופרשים לעזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור יד אלוקינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזריו. בואו נתאר לעצמנו את הסיטואציה שבה נמצא עזרא. עזרא נמצא במצב שהוא נמצא במחנה כינוס, הוא נמצא בשטח כינוס עם 2,000 אנשים לצורך העניין. יש שם ילדים, יש שם אנשים, יש שם כל מיני עניינים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה איתם. הוא צריך להתחיל ללכת בדרך מאי שם בבבל להגיע לירושלים. עכשיו הוא עושה את כל זה ברשותו של המלך. הוא יכל לבקש מהמלך, אני צריך תמיכה של מים, של אוכל, של שמירה, יכולים להתנפל עלינו שודדים, מי יודע מה יכול להיות? עזרא אומר, אנחנו רוצים סייעתא דשמיא. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מכריזים על צום. אנחנו אנשים מכריזים על צום. מה, אנחנו סתם נצא לדרך? איך יהיה לנו סייעתא דשמיא? ואנחנו מבקשים מריבונו של עולם לשמור עלינו. אנחנו יוצאים בדרך לעלות לירושלים. וממנה אנחנו מבקשים סייעתא דשמיא, והוא מבקש בקשה, אני קורא את רש"י, מה רש"י אומר על, על הדבר הזה, אומר רש"י, ויקרא להתענות לשב בתענית דרך ישרה שיוליכני המקום לשלום, כי בושתי שהרי נתביישתי מן המלך שלו, רציתי לשאול לו רכב ופרשים כדי לתיירנו, כי אמרנו שהרי כבר אמרנו לדריווש המלך שהקדוש ברוך הוא מיטיב למבקשה ושופך אפו וחמתו על מוסבן. הוא רוצה לעבוד איזה סייעתא דשמיא, אני לא צריך את העזרה של בשר ודם, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, העסק יעבוד בצורה מצוינת וטובה ויפה. וכך הם מבקשים לעשות את הדבר הזה. עכשיו תראו איזה מידת הביטחון. אני חוזר לפסוק כ"ב, כי בושתי לשאול מן המלך חי ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוקינו על כל מבקשיו לטובה. אנחנו אמרנו לדריווש, מי שעושה מעשים טובים, ריבונו של עולם שומר עליו. אז מה, עכשיו תבקש ממנו שמירה לדרך? אנחנו חייבים להראות לו את הביטחון שיש לנו בקדוש ברוך הוא. זה הביטחון שיש לנו וזה מה שנעשה. ואולי, אולי יש פה איזה פעם ככה, איזה יזכור במקרא לתפילת הדרך. הגמרא בברכות אומרת שאם עליך אדם בקונו ויצא, הגמרא בכ"ט כמדומני. אבל פה אנחנו רואים איך אדם מבקש על הדרך, שצריך להתפלל על הדרך הזאת, ומה הוא בדיוק, רוצה ואיך הוא רוצה. אני קורא במלבין, שאדם שהיה ראוי שלא יסמוך על נס, ואף ששלוחי מצווה אינם מזוקים, איך בשליח איזה קשני. אדם לא יכול להגיד, אני נוסע בשיעור, אני לא בודק את הבלמים של הרכב. השם ינחם, זה שליח היזק, לעשות לעשות דבר כזה. והיה ראוי שיבקשו חיים ופרשים. על זה אמר שבושו מלבקש זאת, כי הם אמרו שהשגחת השם הפרטית נלווה בהם תמיד בדרך הניסי, ולכן ביקשו זאת מאלוקים. ויאתר לנו, מה כותב אבן עזרא, איך הם ידעו שהקדוש ברוך הוא נאתר להם? ויאתר לנו על ידי חלום. היה חלום לעזרא שהדבר הזה הוא מסתדר והכל תקין. עכשיו מה הוא עושה? הוא ממשיך הלאה. ונצומה ונבקשה מאלוקינו על זאת ויעתר לנו. ואבדילה, אומר רש"י, מה זאת אומרת? מה פירוש המילה ואבדילה? וכאשר הייתי שם על נהר האהבה, הבדלתי משרי הכהנים ושאלתי להם הכסף והזהב ניתן לאוצרות בית השם. הוא מתחיל לעשות פעולות שיעזרו להם אחרי זה בדרך כשהם יגיעו לירושלים. והבדילה משרי הכהנים 12, זאת אומרת הוא הפריד אותם מכל האחרים, לשרביה וחשביה ואימהם מאחיהם 10, ואני נותן להם והשקלה להם הכסף את הזהב את הכלים תרומת בית אלוקינו. הערימו המלך ויועצה ושרה וכל ישראל הנמצאים. אני אומר להם את זה, אתם תשמרו על זה כל הדרך, כשנגיע לירושלים זו תרומה של המלך לבית המקדש. זאת אומרת, סופרים את הכלים, שוקלים את המתכת. תראו איזה הכנה פסיכולוגית עזרא עושה להם לקראת החזרה. כולנו מכירים את סוף פרשת ויקהל. משה רבינו שוקל את כל הכלים, שוקל את הכסף, את הזהב, בודק, מה היה, איך היה וכו'. את כל זה עזרא עושה להם שם, כי המלך נותן לו כל מיני דברים, הם מקבלים בחוש וכו' וכו', והנה הולכים לפעול בדבר הזה ובעניין הזה בצורה מאוד, מאוד מסודרת. עכשיו, יש פה פסוק מאוד קשה. מאוד קשה להבנה, ללימוד, מה כתוב כאן. וכפורי זהב 20 לדרכונים, כלים לקבל את הקורבנות, הדרכונים זה מטבע, א', וכלי נחושת, וכלי נחושת מוצאה וטובה שניים חמודות כזהב. מה בדיוק כתוב פה? וכלי נחושת מוצאב, היה צריך להיות כתוב טובים. מה זה טובה שניים? ומה זה שניים? למה מונים פה שני כלי נחושת? זה לא כל כך חמודות, היה צריך להיות כתוב חמודים כזה. איך בדיוק להבין את הדברים הללו? אז כתוב בירושלמי בסוכה, תראו את ה... זאת אומרת, למה זה כתוב בצורה כזאת? אז כתוב בירושלמי, צלצל של מקדש של משה היה ושל נחושת היה. מה זה צלצל? צלצל, כלי שמשמיע קול. ונשבע ותקנו, ולא היה מצלצל כמו שהיה. כל אחד יודע, אתה לוקח איזה כלי מדינה שנשבע ואתה מתקן אותו, זה כבר לא משמיע את הצלילים כמו שהיה קודם. חזרו, שלו וחזר לכמו שהיה. מחדשת של מקדש של משה היה ושל נחושת היה, נשברה ותקנועה ולא הייתה מפתמת, פיתום הקטורת לא הייתה עושה את הפיתום כמו שצריך. חזרו, תלוע וחזרה לכמות שהייתה. אלו שני כלים שנשתברו בבניין ראשון נחושת ממורד, ואז בכלי נחושת מוצב טובה שניים חמודות כזהב, תרי נאמר חד אמר חד מיליון כתרי בדהב, וחוב נאמר תרי מיליון כתרי בדהב. זאת אומרת, רוצים לרמוז לנו כאן, הפסוק הזה כתוב בצורה משונה כדי לרמוז לנו שהביאו פה כלים שהיו עוד בבית ראשון. זאת אומרת, זה כלים מנחושת בין המגמרה באלקין. אלו שני כלים נשארו במקדש ראשון ונתפגמו, ולא היה להם ארוחה. מה זה לא היה להם ארוחה? רפואה, אי אפשר היה לתקן אותה. באת ליצרן ואומר, תשמע, זה טוב הלוס, אין פה מה לעשות, אי אפשר לתקן את זה. ועליהם אמר דוד נחושת ממורד, ועליהם אומר לנחושת מוצב שניים חמודות. רב אמר אחד שקול כשניים, אחד אמר שניהם שמונים כאחד. בכל מקרה זה מסביר לנו את הפסוק המיוחד שלא מסתדר, זאת אומרת, הקושי של הפסוק זה התירוץ שלו. עכשיו, לא ברור איפה הכלים האלה נשמעו, אבל תחשבו איזה מתרגשות. נתאר לעצמנו שמחר היו מודיעים שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות איזה פיסת נחושת מהמציאותיים של משה רבינו. אני אומר, זה כמו שהולכים במנהרות הכותל. מה התלהבנו במנהרות הכותל? כשאני מגיע לסוף, ליד הבריכה החשמונאית, ואני רואה את הסלע שם, זאת אומרת, מקומות שאורגוס לא בנה, זאת אומרת, הבסיס לאבנים של אורגוס, כשאני רואה את המקום של הסלע, אני אומר, האם יכול להיות שאני עומד ליד הסלע, ששמע את הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אל תשאר ידך אל הנער ואתה אסלו באומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זה הסלע הזה שמע את הדבר הזה. זה הסלע של הר מוריה, זה הסלע של הר הבית, ופה אברהם אבינו מביא את יצחק, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשאר ידך אל הנער. זה מביא, ואתה אומר ליד הסלע הזה. ואתה אומר, מה המשמעות של העניין הזה? אז היה להם כלים, היה להם שני שברי כלים מבית ראשון שעוד זאת היה מהמשכן עוד ממשה רבינו, איזה התרגשות יש להם בתוך כל הסיפור הזה. ואומרה עליהם, אתם קודש להשם, והכלים קודש והכסף והזהב לדבר להשם אלוקי אבותיכם, שקדו ושמרו על עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוויים ושרי האבות בישראל בירושלים ולשכות בית השם. זאת אומרת, תדעו לכם, אנחנו עכשיו הולכים עם כלים מיוחדים, ואנחנו נבוא למקדש ונשקול שם את הכלים האלה. תראו איזה נחל אחדים היה עזרה. מה יכל לעשות? יכל להגיד, חבר'ה, יש לנו מסע עכשיו של 4 חודשים, בצהריים אתה מכין אוכל, בערב אתה עושה ככה, בבוקר זה, יאללה, מתחיל ללכת. הוא אומר, מה? אני עומד פה לפני תופעה היסטורית, שיבת ציון. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, הדברים של ירמיהו, כי לפי מלות לבבל 70 שנה יפקוד עליכם את כל אמונותיכם, זה מתקיים בעינינו. אז מה, אני לא יהיה מחנך? אני סתם אתן לדברים האלה להתגלגל סתם? אז הוא עושה, הוא עורק, ואין לו לוויים, אז הוא הולך לוי לוויים. יש לו כלים מיוחדים, הוא עושה מזה עסק, הוא אומר לכהנים, תשקלו את הכל, תראו את הכל, אנחנו הולכים לירושלים, אנחנו עושים עניין מאוד גדול ומשמעותי. וקיבלו הכהנים, והלווים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלים לבית אלוקינו. זאת אומרת, היה רכוש עצום, והיה פחד שיגנבו ויאבד, וממילא צריך לעשות את הכל בשמירה מעולה, וזה מה שהם עושים. וניסה מנהר אהבה, חבר'ה שימו לב לתאריך, וניסה מנהר אהבה ב-12 לחודש הראשון ללכת ירושלים. אתם מכירים איזה בלבוסטה שהייתה מסכימה ביוטבט בניסה לצאת עכשיו למסע של 4 חודשים? רגע, לילה סדר, בוא נחכה. אבל הוא רוצה במידה מסוימת לשחזר את יציאת מצרים. זאת אומרת, הוא רוצה להגיע לנהר איך שהוא בא, ככה אני מבין. ויד אלוקינו הייתה עלינו ויצילנו מכף אויב ועורב על הדרך. יכול להיות שהוא רצה לעבור את נהר פרת, את נהר פרת הוא רצה לעבור כאילו סמוך לזמן שבני ישראל עברו את ים סוף, לעשות איזשהו מעשה סמלי, וייתכן שהיו כל מיני הפרעות, הם התגברו על הכל. ומה קורה? ונבוא ירושלים ונשב שם ימים 3, וביום הרביעי נשקל הכסף. זאת אומרת, מתי הם הגיעו? אז הם הגיעו ב... את זה ראינו בפרק זין, תסתכלו לרגע פרק זין פסוק ת', תסתכלו לרגע בפרק זין פסוק ת', למדנו את זה בשבוע שעבר. כי באחד לחודש הראשון ייסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוקיו הטובה עליו, בראש חודש אב. כמה סמליות יש בדבר הזה. בחודש אב החריגו נבוכדנצר מחריב את בית ראשון, והנה בראש חודש אב עזרה בא בראש כל האנשים והוא חוזר לירושלים. זה כתוב שם, זה לא כתוב פה, זה התאריך. ונשב שם ימים 3, וביום הרביעי משקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוקינו, על ידי מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פנחס ועמהם יוזבת בן ישוע ונועביה בן בינוי הלוויים, במספר במשקל הכל, ויכתב כל המשקל בעת ההיא. כל הבקבוקים שהחזירו, כל הדברים שהביאו, הכל רשמו. לא היה סיפורים, לא מבקר המדינה עושה בדיקה, לא הנהג אמר שזה אמר לו, לא זה הביא את זה. תראו מה זה, מה זה דברי נביאים, מה זה דברי חז"ל שמתקיימים לעינינו. הכל שוקלים כשיוצאים, שוקלים כשמגיעים לירושלים, שום דבר לא נעלם בדרך. בדרך, נאבד בדרך, מישהו יכול להגיד משהו? אבל זה עזרה, זה דברי הנביאים.
שלושה מיצות רגע פה מקודם,
כאילו לרגע מהדרך. גם, ודאי, לרגע מהדרך ממש נכון. הבאים מהשבי בני הגולה, זאת אומרת, הכל מגיע, הקריבו עולות לאלוקי ישראל, פרים 12 על כל ישראל, לכל שבט, אלים 96, כבשים 76, צפירי חטאת 12, הכל עולה להשם. ויתנו את דתי המלך לאחר שדרפני המלך, זאת אומרת, נתנו את הפקודות, את הפקודות שהמלך נתן לכל הפקידים שלו, ופחגות עבר הנהב, וניסו את העם ואת בית אלוקים. זאת אומרת, הם כיבדו ותמכו וכו' וכו' כדי לעשות את העניין הזה. עכשיו, יש פה בעיה בספרים השונים, האם פסוק למדבר שייך לפרק שלנו או שייך לפרק הבא, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים מכל העניין הזה, הקריבו, הכל עלה להשם, לא אכלו שום דבר מבשר הקורבנות הללו, וזה מה שהיה כשהם הגיעו לשם. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נראה את הפעולות שעזרה עושה כדי לטהר את כולם. סיכום של חצי דקה. ראינו בשבוע שעבר את עליית עזרה ואת המהפכה הגדולה בשלטון התורה שמגיעה בעקבות עליית עזרה. הפרק שלפנינו מתאר את העלייה הזו. הפסוקים הראשונים מדברים על האנשים שעלו, ראינו שמדברים רק על זכרים, חסר לנו לוויים. עזרה נוקט בפעולה לפני שהוא יוצא. זה לא שהוא יוצא לדרך ואומר תשלחו לי לוויים, הוא עושה סטופ, כולם יושבים, עושים צום, תענית, קריאה וסייעתא דשמיא, הוא מביא איתו עוד לוויים, הם מביאים איתם כלים, סופרים, מונים, שוקלים, בודקים שהכל יהיה כמו שצריך, הוא מנצל את כל העניין הזה. היציאה היא יומיים לפני חג הפסח, ההגעה לארץ ישראל מירושלים היא בראש חודש, בתחילת הימים של אב, הערה שנופיעים מאוד במקום, כמו ששם 3 ימים, גם פה 3 ימים, להירגע מכל העניינים, ואז עזרא למעשה מקבל פיקוד. מקבל פיקוד פה, ואז הוא מתאר את כל הדברים בעזרת השם, כפי שנראה בשבוע הבא. תודה ומתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.